רדיו קסם 106.fm.
שלום וצהריים טובים לכולם ולכולן. אנחנו כאן בתוכנית סטארטית, תוכנית היזמות והסטארטאפים של רדיו קסם במכון הטכנולוגי בחולון, עם הטכנאי דותן ביבי ואני עורך דין אורי ארבל. ומה יש לנו היום? היום 21 בנובמבר 2018, אנחנו נדבר על התפקיד של המנכ״ל בסטארט-אפ. אנחנו מתחילים סטארט-אפ בעיקר בשלבים המוקדמים, אנחנו עוד לא ממש מבינים מה אומר כל אחד מהתפקידים שיש לנו, אבל כל אחד צריך שיהיה לו תואר, בטח כשאנחנו הולכים לדבר עם משקיעים וכולי. אז השאלה היא, האם כשאני בתור יזם קורא לעצמי CEO או מנכ״ל או שמות אחרים, תכף אנחנו נדון גם בדבר הזה, האם הדבר הזה הוא נאמר ככה סתם מהפה ולחוץ, או שהוא נאמר בתור איזה משהו משמעותי? מה זה אומר להיות מנכ״ל בסטארט-אפ? זה הולך להיות הנושא העיקרי שאנחנו נדון בו היום. כזי שלנו שכבר יושב לידי כאן באולפן, רון נזר, שכבר בחודש שעבר נחשפנו אליו. ועכשיו שוב שלום לרון נזר.
אהלן, נשמע.
בסדר גמור, תודה, תודה שבאת שוב. ולמי שלא היה איתנו בפעם שעברה, בוא תתחיל לספר לנו קצת על מי אתה ועל איזה חגורות יש לך, כדי שיהיה לנו ככה פתיח טוב.
כרגע החגורה שלי מחזיקה את המכנסיים, אבל כן, אז שמי רון נזר, אני מנטור, יועץ לסטארט-אפיסטים, בעלי עסקים, מנהלים בכירים, ואני מביא איתי ניסיון של 20 שנה שישבתי בעצמי בתפקידים בין ג'נרל מנג'ר ל-CEO, כמו שתיארנו קודם, והרבה מאוד שנים של עשייה גם בארצות הברית וגם בישראל, עם חברות יזמיות, בכל מיני תחומים, שונים ומשונים. אבל לגבי החגורות, אז אני רק אציין שהרבה מאוד שנים התאמנתי, אני קצת עדיין מתאמן באומניות לחימה, ובשתי שיטות שונות, באמת, הוצאתי חגורות שחורות, הגעתי לזה פשוט כי אהבתי את זה בתור פעילות פיזית, שיש בה הרבה גם ללמוד, וזה עובד, עובד גם על הרבה היבטים, גם גמישות, כוח, זריזות, כל מיני דברים כאלה, וגם צריך להפעיל המון את הראש, ואני מאוד אהבתי את העניין הזה.
להפעיל את הראש זה חשוב, אבל לפעמים אנחנו רוצים גם קצת להקליל את הראש, אז אולי נדבר קצת, אחר כך נחזור עוד פעם לשיחה שעשינו עם עינת, אבל נעשה זה התנחת קלה, כדי לדבר על הסדרה סיליקון ואלי. למה אני מזכיר את זה פתאום עכשיו? כי כתבת על זה פוסט נחמד בלינקדאין, וזה באמת החזיר אותי לסדרה הזאת. דיברנו על זה פה כמה פעמים עם כל מיני קונטקסטים. אז בוא תספר לי למה אתה אוהב את הסדרה הזאת.
אוקיי, אז אני, בוא נגיד, היחסים שלי עם הסדרה לא התחילו טוב, ראיתי שני פרקים והפסקתי, ואז באחת הפגישות שהייתה לי עם יזם שאני עובד איתו על הסטארט-אפ שלו, אז איכשהו הסדרה עלתה, והוא אמר לו, כדאי לך להמשיך ותראה שזה מתפתח טוב, ובאמת נכנסתי לזה, ראיתי את כל העונות, גם עם אשתי, וקודם כל גם התגלגלנו מצחוק, אבל גם כל הזמן אמרתי לה, תשמעי, מה שמראים, זה מראים את זה פרודיה, אבל זה בדיוק ככה. הדברים, גם הכלים שהם משתמשים בהם, גם הסיטואציה שיש להם מבחינת השלבים בפיתוח של העסק, ועבודה מול המתחרים והכל, זה ממש לקחת דברים, אולי נושאים מאוד מאוד גדולים, להפוך אותם להצגה תוך שתי דקות באופן מצחיק, אבל זה בדיוק בדיוק הדברים האלה הם הדברים שקורים והכלים שמשתמשים בהם, וזה ממש דרך מאוד מאוד יפה להכיר את זה עם מי שיודע לשים לב.
אני חושב שאחד הדברים שאותי מאוד הקסימו, שבאמת יש שם דברים שממש סיפורים, שאתה אומר, מי שעובד עם סטארט-אפים וחווה את העולם הזה, מבין כמה שהם נכונים וכמה שהם דברים שבאמת קורים במציאות, נכון?
כן, אז בוא נגיד, נתחיל אפילו אפילו כלים כמו סקראם או אג'ייל או סיור מוחות או סוואט, ניתוח סוואט, כל הדברים האלה מראים שם במציאות מתי הם מכניסים את זה לפעולה ומשתמשים בזה, ויש המון נושאים כאלה, אבל גם כל מיני מצבים אמיתיים כמו פאונדרים ש... שלא מסתדרים, או כל אחד מושך לכיוון שלו, ואיך הם בסוף מוצאים דרך להתגבר על זה ולעבוד ביחד, או נגיד איזשהו קטע שיפה שם, שמגייסים קצת כסף מאנג'ל בעצם, והוא בן אדם מאוד מאוד אקסצנטרי, עם ה... יש לו גם את הפרארי שלו, הצהובה נדמה לי שם, וכל הבלגן הזה, ופשוט מציגים דמות מאוד אקסצנטרית, אבל...
אבל יש כאלה.
אבל יש כאלה, אתה פוגע, במיוחד שאתה עובד עם אנג'לים, שהם לא חלק ממנגנון מאוד מאוד מסודר, אז כל הסריטות מכל הסוגים, גם החביבות וגם הפחות חביבות, הם כולם שם איתך במערכת יחסים הזאת.
אני חושב שכמעט מכל פרק שם, אפשר להוציא איזשהו לקח ברמה ה... ניהולית, המקצועית, המשפטית, הבין אישית, על החיים של סטארט-אפ.
כן.
אחד מהדברים, נגיד, שמקשר מה שאתה אומר פה, זה תעשו דיו דיליג'נס על המשקיעים. בדרך כלל אומרים שהמשקיעים צריכים לעשות דיו דיליג'נס על הסטארט-אפ, אבל יש גם את הצד ההפוך של זה, זה קצת מתקשר מה שעינה דיברה, להכיר מראש עם מי אנחנו מדברים.
כן, לגמרי.
אז לדעת עם מי אנחנו נכנסים לתוך ההרפתקה הזאת, כי בטח בשלבים מוקדמים, אם אנחנו, יש לנו איזשהו משקיע, שאנחנו רוצים שזה יהיה מישהו שמצד אחד, אנחנו נקבל ממנו את הערך שכדאי לקבל ממשקיע בשלבים האלה, זה פתיחת דלתות, זה ייעוץ טוב וכולי, מה ששם לא כל כך היה להם.
כן.
ומצד שני, גם משקיע שיבין שהמיזם זה קודם כל היזמים והחזון שלהם, ויאפשר להם גם לממש אותו ולא את החזון שלו עצמו. אז זה דוגמה, אגב, שם לא הייתה להם כל כך ברירה, כי היה להם איזשהו משקיע שהיא קרן הון סיכון שהשקיע בהם בשלב מאוד מאוד מוקדם, בשווי מאוד גבוה,
כן.
שזה מה שקרה להם, זה שהם לא הצליחו לספק את הסחורה, ואז היו צריכים, נגמר הכסף, היו צריכים עוד גיוס, הקרן לא הסכימה לתת להם
נכון,
עוד כסף.
נכון, שזה דרך אגב אחד הסיכונים שאנשים הרבה פעמים רוצים למשל לתת מעט עבור סכום גדול של כסף, ובאמת מה שקורה להם זה באמת שהערך של החברה לכאורה הוא מאוד גבוה בגיוס, אבל אז כשהם באמת יש להם איזושהי בעיה במימוש הציפיות, והם באים לגיוס השני, אז פתאום יש להם בעיה להיות באותו...
יש דבר... טובה מדי.
כן, נכון, היא אחרי זה היא הורסת לך את, את האפשרות לגייס בהמשך, כי אף אחד לא רוצה להיכנס עם פחות, כן, נכון.
יפה.
כן.
אז באמת נורא נחמד לדבר על זה, האמת, אני יכול, אפשר לעשות תוכנית שלמה על,
אפשר.
על סיליקון ואלי והלקחים שלו, הלקחים שלומדים ממנו על סטארט-אפים, אבל אנחנו רוצים לדבר על משהו אחר, שאגב גם שם. אפשר ללמוד עליו הרבה, כי אולי משם נתחיל את הדיון.
אוקיי.
כי בעצם הגיבור העיקרי, המרכזי בסדרה, ריצ'רד הנדריקס, הוא בחור, איש מתכנת.
מופנם.
מאוד מופנם, כן. ש... אמר, אני יושב בסיליקון ואלי, הוא עבד, הייתה לו איזה משרה באיזה חברה טובה. היו כמה חברים שיצאו ביחד מהחברה, התפטרו ביחד, אולי אפילו תוך כדי, הם החליטו שהם רוצים לעשות סטארט-אפ, לא, והיו להם כל מיני רעיונות, לכל אחד היה רעיון משל עצמו, ואז הם הגיעו לבית של מישהו שבעצם מייצר איזשהו סוג של חממה לסטארט-אפים בתוך הווילה שלו.
נקרא לו בשמו בחמן.
כן, בחמן. ו... גם יצור די הזוי.
כן.
והוא אמר, אני אשקיע באחד מכם. ואז סביבו אנחנו נרים צוות, שיהיה מורכב מאחרים, ואז בחרו את הרעיון של ריצ'רד הזה. ופתאום הוא מוצא את עצמו, בחור אמרת מופנם, אני חושב שזה מילה קטנה.
כן.
עם חרדות וזה, ופתאום הוא מוצא את עצמו עם אחריות של מנכ״ל של חברה. ודי מהר הוא מצליח לגייס, דיברנו על העסקה הטובה מדי,
כן.
הוא צריך פתאום לעמוד בציפיות של משקיעים ושל משתמשים. מה זה אומר להיות מנכ״ל?
אז אוקיי, אז בוא נגיד, החדשות הטובות הן שאפשר להיות מנכ״ל גם כשאתה מופנם, זה לא חלק מהדרישות המשרה להיות בן אדם מוחצן שאוהב לעמוד מול קהלים ענקיים ולדבר על במות, אבל יש דברים אחרים שהם כן בהחלט באחריות המנכ״ל, ומה שנקרא, אי אפשר לעשות להם, להעביר אותם לאחריותם המלאה של אנשים אחרים, אי אפשר לעשות להם, בקיצור, זה דברים שהמנכ״ל חייב לעשות. אני אתן דוגמה אחת, למשל, האסטרטגיה של החברה, מה הכוונה אסטרטגיה? אנשים הרבה פעמים מתבלבלים במשמעות של המילה אסטרטגיה. אסטרטגיה זה אומר, מה אנחנו עושים, עבור מי, ואיך אנחנו הולכים להגיע לשם. אוקיי? כשזה בעצם הגדרה מצומצמת. זאת אומרת, כשאנחנו קובעים שיש לנו אסטרטגיה, אנחנו בעצם מצמצמים את כל הדברים שאנחנו לא נעשה. נכון? ואנחנו נשארים נורא מהדברים שאותם אנחנו כן עושים. אז אסטרטגיה זה דבר שהוא יחסית ממוקד ומצומצם. זה אחריות המנכ״ל להגיע למצב הזה. שיש אסטרטגיה, ושאנחנו כולם יודעים מה היא, וכולם פועלים לפיה. אף אחד אחר בחברה לא יכול לעשות את זה, כי אף אחד אחר אין לו את הרמת אחריות הזאת, וגם, ובעצם כל הנושא של החזון של החברה והמימוש שלו, זה בפירוש אחריות המנכ״ל. לא משנה כרגע באיזה כלים הוא משתמש כדי להשיג את זה.
וזה שמשהו באחריות שלי, האם זה אומר שאני צריך לעשות אותו בעצמי, בידיים שלי?
אתה, ברור שלא, אוקיי? כל דבר, במידה ואתה יש יועץ, פרילנסר, מישהו אחר בתוך החברה וכולי שיכול לסייע, ברור שצריך. אבל השאלה מי לא ישן בלילה בגלל הדבר הזה. וזה צריך להיות המנכ״ל. הוא לא יכול להעביר את זה, להציל את הסמכות הזאת למישהו אחר. חשבתי
שהוא לא יכול לישון בלילה.
יש סיפור אחר.
חברות וחברים, תישנו בלילה.
כן.
תשנו בלילה, גם אם אתם לא יכולים לישון טוב בלילה, תמצאו פתרון, כי אם תשנו בלילה, תהיו יותר טובים ביום.
עכשיו, עוד דבר שמנכ״ל לא יכול בעצם להעביר לאף אחד אחר, זה הדאגה לכך שיש את הצוות הנכון בחברה, הצוות, נקרא לזה הניהולי, אם זה חברה שרק כמה, זה רק אנשים בודדים, ככל שהיא גדלה, מדובר בצוות העיקרי של החברה, שזה האנשים הנכונים, שהם מסונכנים אחד עם השני, ויודעים לעבוד טוב ביחד, ופועלים באמת לאותה המטרה משותפת, וכל אחד באמת טוב בתפקידו, זה גם אחריות המנכ״ל, אף אחד אחר לא יכול לדאוג לזה. שוב, זה לא משנה אם אתה מופנם או לא, או איש של אנשים, או איש של דאטה, או מה שזה לא יהיה, כן? זה בסופו של דבר, שוב, זה דאגה שאי אפשר להעביר למישהו אחר.
אבל תראה, רון, אתה יודע מה מעניין במה שאתה אומר? אנחנו מסתכלים על סטארט-אפ, ואנחנו מסתכלים על חברה שבעוד שנתיים, שלוש, אני אצטרך אולי לנהל מאות או אלפי אנשים, אבל אנחנו בשלב א', אנחנו בגראז' בארצות הברית או בארץ, במטבח של ההורים או בחלל עבודה, ובסופו של דבר אנחנו שניים, שלושה אנשים או נשים, ואני נתתי לעצמי איזה שם יפה, CEO, אבל בסוף אני גם זה שאולי אני גם מרגיש צורך, או שיש חובה, כי אין ברירה, גם לשבת ולכתוב קוד.
מצוין.
גם לעשות שיחות טלפון של שיווק ומחירות.
נכון. מנכ״ל יכול לבוא מתחום הכספים, הוא יכול לבוא.
אז איפה הגבול בין להיות מנכ״ל ולהיות אחראי על הכל, לבין להיות העובד שעושה את הכל בידיים שלו?
אוקיי, מנכ״ל קודם כל זה לא מעמד ופוזה. בואו נתחיל מזה, אוקיי? מי ששם והוא מרגיש שהוא נהנה מהפוזף שלו בעיקר, ומהטייטל, וזה הדבר הכי חשוב לו. במיוחד אם הוא בסטארט-אפ ולא באיזה ארגון מאוד גדול, אז הסטארט-אפ הזה בבעיה רצינית. כי הרבה פעמים בחיים של הסטארט-אפ, אי אפשר יהיה לתחזק את הנראות הזאת, ותכלס העבודה זה מה שקובע. עכשיו, מנכ״ל בהחלט הוא יכול להיות איש תוכנה, נגיד, או איש טכני, או איש שיווק, או איש כספים, או עורך דין. זה לא משנה מאיפה הוא מגיע, ובאופן טבעי, הוא, עם החוזקות שלו, הוא ימשיך לפעול בארגון בפעילות יומיומית נוספת, שתואמת לדברים שבהם הוא טוב. וזה יכול להיות בהחלט אחד התחומים האלה. אבל בגלל זה אני מפריד לחלוטין את הדברים שבהם שהוא לא יכול להעביר למישהו אחר, וזה לא משנה מאיפה הוא הגיע, וזה לא משנה מה האופי שלו, הוא צריך להיות מוכן לקחת על עצמו את הדברים האלה. נגיד עוד דבר, נגיד הדבר הבא, שזה לחלוטין באחריותו, זה נגיד התרבות הארגונית. עכשיו, מה זה אומר תרבות ארגונית? האם אנחנו ביום חמישי בשלוש וחצי כבר, לא יודע, מתחיל, או מתחיל
להביא את
happy hour, ואתה יודע, וכל יום ב, לא יודע, ארבע וחצי, אנשים כבר מתחילים ללכת הביתה ולעשות כל מיני דברים, או שאנחנו ישנים עם סקאשים מתחת לשולחן כתיבה, או
ש... לקחת את הקצוות.
לקחתי את הקצוות, כן, ברור, או שהאם אנחנו מאוד משפחתיים, ואנשים באים עם הילדים שלהם לפעמים, או לא יודע, הצופן שאנחנו מתייחסים אחד לשני, האם קונפליקט בין אנשים זה דבר שאנחנו מוכנים שיעלה על פני השטח, או שאנחנו... או שמאוד חשוב לנו שאנשים ברמה המקצועית ישמרו תמיד על, בוא נגיד, כבוד הדדי ושיח מאוד, מאוד זה. אז הדברים האלה הם דברים, שוב, שהמנכ״ל, הוא חייב להיות מודע להם, הוא חייב להתייחס אליהם, הוא חייב להדגים אותם באיך שהוא מתנהג, או היא, כן? וזה דבר שאף אחד אחר בארגון לא יכול להיות המוביל של זה, אוקיי? עכשיו, זה משהו, וזה גם לא משנה מה המקצועיות שלו, כאילו מאיזה תחום מקצועי הוא מגיע, וזה לא משנה איזה אופי, אוקיי, יש לו. והדבר האחרון שהייתי אומר, וזה דרך אגב, הדברים שאנחנו אומרים, הם לא משנים כל כך גודל הארגון. יש דברים אחרי תכף נוספים, שאני חושב שהם יותר ספציפיים ממש למצב סטארט-אפ, אבל אז הדבר האחרון שהוא נכון גם לארגונים הרבה יותר ותיקים, זה הנושא של חלוקת המשאבים. מה הכוונה? אנשים, זמן, כסף, אוקיי? בואו נגדיר משאבים ככה. אז תמיד יש מאבק פנימי, לאיפה הוא ילך, האם נפתח עוד עם זה, האם נקנה לצורך העניין עוד מכונה, או נזכור עוד אנשים שיעבו אותנו באיזשהו תפקיד, או שהאם נשגיע את זה בשיווק, או פרסום, או אנשי מחירות, או לא יודע, תערוכות, או כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות. או לפתח את המוצר הדור 2, דור 3, דור 4. פה בסופו של דבר המשאבים הם מוגבלים, ואנחנו לכן צריכים לחלק אותם בצורה נכונה, ואי אפשר לברוח מזה, המנכ״ל חייב להבין את איך כל הדברים האלה עובדים, הוא חייב להבין את הדוחות הכספיים בצורה מאוד טובה, ולהבין את ההשלכות של כל אחת מההחלטות האלה, ולקבל בסופו של דבר, שוב, לא בבועה לבדו, אבל הוא אחראי על זה שתהיה החלטה וחלוקה נכונה.
יפה. עכשיו, זה, הנושא הזה של חלוקה נכונה, הוא מאוד רלוונטי, כי אנחנו מדברים באמת על, הרבה פעמים נגיד, שלושה, ארבעה מייסדים, המייסדות הראשונים, אז יש ביניהם, לפחות הם באים בשלב א', כמו שווים בין שווים.
נכון.
אבל כשיש אחריות, כמו שאתה פירטת, מאוד יפה קודם, קשה לשמור על השוויון הזה. עכשיו...
אבל המנכ״ל הוא לא חייב להיות מעל. כל מה שאני אומר פה זה לא מעל. זה אומר אחריות. אוקיי? זאת אומרת, זה לא, הוא לא חייב להתנהג כאילו שהוא מעל אנשים אחרים. זה לגמרי בחירה של צורת התנהגות שלו. אבל הדברים האלה הם באחריותו. עכשיו בוא נגדיר את המילה אחריות, כי אני, אתה יודע, כל מילה יכולה להיות מפורשת וטעונה לפעמים. אז אני מאוד אוהב להשתמש באנגלית בשביל ההבנה הזו של אחריות, כי יש באחריות, יש לה שני פירושים באנגלית. אחד זה accountability, שזה מה שאנחנו הרבה פעמים רואים, משתמשים במילה אחריות עבור זה, זאת אומרת, מישהו במידה והתוצאות טובות או לא טובות, הוא נושא באחריות, מה שנקרא, אנחנו משתמשים בזה הרבה כלפי פוליטיקאים, או עסקים כושלים וכו'. אבל המילה שיותר מתאימה פה היא responsibility. עכשיו, מה זה responsibility? זה בא מהמילה response, נכון. זאת אומרת, המילה ability זה יכולת, כן? responsibility. הכוונה היא שהוא נוקט יוזמה ומגיב לדברים בתחומי אחריותו. אוקיי?
זה אגב מתקשר אצלי באופן ישיר למילה בעברית, כי זה אחריות כשארבע אותיות הראשונות שבהן זה אחריי. זאת אומרת, מי שיש לו אחריות זה גם לסחוב את האנשים אחריו, זה להנהיג אותם.
נכון, עכשיו להנהגה יש פנים רבות. אתה יודע, מנכ״ל, והייתי בתפקיד הזה הרבה, כמה פעמים ובמצבים שונים, אז במידה רבה אתה גם עובד אצל כולם, אתה לא רק... זה לא שרק כולם עובדים אצלך, אתה גם עובד אצל כולם.
לא, כשאני אומר לסחוב את האנשים אחריי, זה גם כל שאתה יודע, כשאני אומר אחריי, זה אומר שאני הולך איתכם פנימה.
נכון.
לגמרי. אני מוביל, אבל אתם איתי.
נכון. היפנים קוראים לזה גמבה. כאילו, המקום שבו העבודה מתרחשת. זאת אומרת, אתה צריך להיות, במיוחד בסטארט-אפ, אתה צריך להיות בתוך המקום שבו העבודה מתרחשת. אני ממליץ גם בחברות יותר גדולות. להיות ממש בעניינים של מה כולם עושים, ולהיות איכשהו שותף במידה מסוימת לעשייה, ולא מעל העשייה.
אולי, אני הייתי כאילו טיפה אולי מסייג את זה, והייתי אומר, אין לי את הניסיון שלך בתור מנכ״ל, אבל... מהניסיון שלי זה להיות איפה שאני הכי משפיע.
כן.
כי לפעמים אני הכי משפיע כשאני בתוך הרצפת היצור במרכאות, כן. או יושב ומקודד כמו שאמרנו.
כן, כן.
ולפעמים אני דווקא הכי משפיע כשאני נמצא מחוץ בחוץ, או שאני צופה פנימה ורואה את זה קצת מלמעלה כדי לנתח את זה מחוץ לקופסה, או שאני נפגש עם אנשים מחוץ למערכת כדי שיתרמו למערכת, בין אם זה משקיעים, לקוחות וכו'.
נכון. דרך אגב, בסדרה סיליקון ולי, באמת יש איזשהו קטע שם שהם נקלעים למשבר מאוד מאוד קשה, ואז ריצ'רד, שהוא המנכ״ל המופנם, אומר, טוב, אני קודר, והוא חוזר לכתוב את הקוד, שבסופו של דבר זה מה שמראים מחדש את את המיזם, זאת אומרת, כן, בסוף הוא לא מתנתק מהעשייה, והוא חייב לחזור למקורות הכוח שלו, וברור שבתפקיד הזה הוא צריך ללמוד הרבה בדברים חדשים, והרבה דברים שאולי זרים לו, וכמו שאתה מדבר על להיות בקשר טוב עם המשקיעים, או לגייס משקיעים, זה מיומנות בפני עצמה, ולוקח זמן ללמוד את זה, זה לא שבדקה הראשונה אתה עושה את זה טוב.
אפרופו הדבר הזה וסיליקון ואלי, זה מביא אותי לאיזושהי נקודה שאנחנו רואים אותה הרבה פעמים בסטארט-אפים שמבשילים קצת יותר, עוברים איזה סבב גיוס אחד או שניים, ואז כבר או שהם מחליטים או שהמשקיעים מחליטים בשבילם, שהגיע הזמן להביא מנכ״ל מבחוץ. בסיליקון ואלי זה מאוד מאוד בולט, הביאו איזה איש כזה כמו, נראה כזה קצת איש מייקרוסופט כזה, לא בגיל שלהם, לא במיליה החברתי שלהם, טיפה יותר מבוגר, עם משקפיים עגולים.
זה קרה דרך אגב הרבה, זה קרה באפל, זה קרה באיביי, זה קרה ב...
כן, אגב, אפל זה דוגמה, אפל זה דוגמה באמת של משהו שקרה ועשה להם קצת לא טוב, כשהוציאו את סטיב ג'ובס החוצה.
כשהוציאו אותו, אולי היה צריך באמת להוציא אותו, כי הוא לא היה...
אחרי כמה שנים החזירו אותו.
החזירו אותו מבוגר הרבה, כאילו עברו הרבה שנים.
אבל איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? זאת אומרת, האם אני היום יזם מתחילת הדרך או באמצע הדרך, ואני... יודע שיש סיכוי שמתישהו נצטרך להעביר את המקל למישהו אחר. יש לזה כל מיני היבטים, ואני נשאל
לך. אוקיי, אז זה בדיוק נוגע, בגלל זה, זה נוגע לתפקידים האלה שאנחנו מציינים פה, אוקיי? ואתה, בתור יזם, אתה צריך לחשוב האם אתה רוצה בכלל לעסוק בדברים האלה, והאם אתה רוצה, האם נוח לך להיות זה שהתרבות הארגונית היא באחריותו, או שחלוקת המשאבים בארגון... ולהתנהל עם כל החוסר סביבות רצון שלפעמים זה יוצר. אם אתה רוצה להתמודד עם זה, לא כל אחד רוצה להתמודד עם זה. אוקיי? אז אנשים צריכים להיות ישרים עם עצמם ולהגיד, אם זה, אני לא רוצה להשתמש במילה גדול עליי, אבל אתה צריך לחשוב, האם זה מתאים לי? האם זה מתאים לי כי אני יודע לעשות זה טוב, האם זה מתאים לי כי אני בכלל רוצה לחיות את הסוג הזה של עיסוק. אוקיי? אני יכול להגיד לך גם שאחד הדברים שמאוד... בולטים לפחות מכל חיי העבודה שאני חוויתי כמה וכמה מקומות, אבל זה חוזר על עצמו, שאתה יודע, ברמת חדר הישיבות, יש המון ויכוח, למשל על אסטרטגיה, יש המון דיונים, לכל אחד יש דעה, אוקיי? אבל בסוף, אם אתה אומר, אוקיי, אתה אומר למישהו שנגיד הוא אנטי, אוקיי? הוא עם איזושהי דעה אחרת, אתה אומר, אין בעיה, בוא נלך עם הדעה שלך, אתה מוכן להיות זה שמוביל את זה וחי את זה, וזה יהיה באחריותך אם זה מצליח או נופל, 90% מהאנשים, 99 לדעתי אחוז מהאנשים יגידו לא. וזה כמעט תמיד, בוא נגיד, הקונטרה של לצורך העניין המנכ״ל במרכאות האמיתי, הוא יכול לבדוק את זה, בסוף אנשים לא רוצים לחיות עם האחריות הזאת. זאת אומרת, אחוז האנשים שרוצים, שבאמת הם מוכנים לקום בבוקר ולכת לישון, כשהדברים, ההחלטות האלה הם על הראש שלהם, הוא לא גדול. אתה מבין, אנשים חולמים על התפקיד מבחוץ, כמו, אתה יודע, אבל לחיות את זה, זה לחץ גדול, זה בדידות, זה הרבה דברים, שכאילו קשה להאמין כשאתה לא חווה את זה.
מעניין. אבל אין לי איזה משהו, זאת תשובה קצת ארוכה, אז
הגבלתי
את הנקודה שרציתי.
אז בוא נוצא את זה, אני אחדד אז בינתיים, כאילו, בסטארט-אפ, אוקיי, אמרנו את הדברים, אני אגיד הכללים, אבל בוא נגיד, נחדד כמה דברים בתוך הסטארט-אפ, אוקיי? סטארט-אפ, כמו שאנחנו יודעים, גם מופיע בסדרה, אפרופו, זה פיבוטים, אוקיי? קורה הרבה פעמים, סטארט-אפ בגלל שהוא ארגון קטן, אז כל שינוי משפיע על כל הארגון, בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת שהעובדים, גם אם עובדים הרבה זמן בתוך הסטארט-אפ, הם חיים בחוסר ודאות שחוזר על עצמו, ויש כל הזמן גם סיכוי, בגלל שכל בן אדם הוא מאוד משמעותי, להתבדרות. ולכן, הנושא הזה שלמרות שאנחנו עושים שינויים, אנחנו ממשיכים באסטרטגיה מחודדת וממוקדת, זה, בסטארט-אפ זה דבר שהוא יוצא דופן במאמץ שצריך לשים עליו. זאת אומרת, זה פה משהו שממש המנכ״ל צריך לחיות אותו באופן שלא רק לקבוע את האסטרטגיה, אלא גם למשמור עליה, גם כשעושים את הפיבוטים. אתה מבין? עכשיו, זה משהו, ולשמור על הליכוד הזה, אוקיי, זה דבר אחד משמעותי. הדבר השני, זה שוב, בגלל אותה רמה של שונות ועליות ומורדות של העסק, אז גם הנושא של חלוקת המשאבים, זה דבר שדורש הרבה הרבה יותר מיקוד. המון סטארט-אפים, איך אתה אומר, נגמר להם הכסף. אם נגמר להם הכסף, בהרבה מאוד מקרים הוא יכול היה לא להיגמר. אוקיי? ולכן הנושא הזה של
ניהול משאבים.
של ניהול המשאבים הוא מאוד מאוד קריטי, וגם הוא לא מתאים לכל אחד. מי שיסתכל על אקסלים של מספרים, לא יודע, גורם לו לרצות להיות במקום אחר, אז אולי הוא לא צריך לעשות את זה.
כן. אבל זהו, נזכרתי מה שרציתי להגיד לך קודם, כי זה מתקשר מאוד גם למה שאמרת עכשיו, שלפני כמה שנים הייתי באיזו הרצאה של שותף בקרן הון סיכון בשם וינטג', שהיא מתמחה בעיקר בעסקאות סקנדר, עסקאות שהם בעצם קונים ממשקיעים את המניות שלהם, כשמשקיע צריך איזשהו אקזיט מהיר יותר וכו'. ואחד הדברים שהם עושים מאוד מאוד חזק, זה אנליזות של סטארט-אפים, ושל הצלחות של סטארט-אפים, ושל כישלונות של סטארט-אפים. ואחד המחקרים שהם עשו, דיבר על 10 אקזיטים הכי גדולים שהיו בתקופה מסוימת, וניתחו מי היה המנכ״ל בזמן האקזיט.
אוקיי.
וב8 או 9 מתוך 10 האלה, המנכ״ל היה אחד מהמייסדים.
מצוין.
והוא התייחס אל זה בזמנו כאל משהו שמבחינתם, זה אינדיקציה אם להשקיע או לא להשקיע בחברה. זאת אומרת, מבחינתם, אם החברה הביאה מנכ״ל מבחוץ, זה אומר שמשהו שם לא מספיק מחובר בין החזון לבין הפעילות.
אוקיי, עכשיו בוא נגיד, מה יכול להיות מאוד, גורם מאוד גדול לתופעה הזאת, זה באמת הנושא הזה שמנכ״ל שבא מבחוץ, הוא בא במקרה הזה לממש חזון של מישהו אחר. אוקיי?
נכון.
וזה קשה לעשות. זאת אומרת, אתה כמובן יכול להיות טכנוקרט מצוין, ואולי כן נמלא את התפקיד מצוין ברמה הזאת, אבל מכיוון שאנחנו מדברים גם על הובלה, ושוב, בסטארט-אפ, יש גם המון עניין, בוא נקרא לזה, אין לי מילה אחרת, אנרגטי, אוקיי? בכל המצבים הטובים והפחות טובים, המנכ״ל צריך להמשיך לשדר אנרגיה חיובית, גם נחישות וגם שמחה להתמודד עם הקשיים, אוקיי? ולקחת, להיות יחד עם כולם בזמן שמתמודדים עם הקשיים. עכשיו, מישהו מבחוץ, הוא צריכים ממש להתחבר למטרות האלה לסיבות, לוואי, אוקיי? לוואי של למה הארגון הזה קיים, ומי זה הלקוח, וכל הדברים האלה. עכשיו, זה נכון שלא תמיד זה יכול להצליח, כי זה דורש משני הצדדים איזושהי פתיחות וויתור מאוד גדול על כל מיני דברים, בוא נגיד, שקשורים יותר לאגו ודברים כאלה, והרצון להוביל משהו משלך, וכשמישהו בא להוביל משהו...
זה גם אגו וגם למי אני מחויב. אם אני עוד פעם חוזר לדוגמה של המנכ״ל שמינו בסיליקון ואלי, בסדרה, אז הוא היה מאוד מאוד מחויב למי שהביא אותו לשם, נכון. שזה לא היזמים, נכון. והחיבור שלו לחזון של החברה, הוא היה אפסי. והוא רק חשב איך אני מראה נתונים יותר טובים למשקיעים נכון. ולבורד וכולי, ושזה חשוב.
בוא נזכור למה משקיעים, אוקיי?
נכון.
כי אנחנו חייבים לזכור
אבל גם כאן, זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון מסוים שצריך להתבצע, כי אם לא יהיה לנו שום חיבור לחזון של היזמים, אז זה בעצם לא הולך לשום מקום.
כן, לגמרי. אז זהו, אז אנחנו מדברים פה בעצם על תפקיד שהוא מורכב, ובהחלט אפשר לגדול אליו, זאת אומרת, זה לא משהו שבן אדם נולד איתו, אני בכלל לא חושב ככה, זאת אומרת, בן אדם בהחלט יכול ללמוד את המיומנויות האלה, שוב, זה לא קשור אם הוא מופנם או מוחצן, או כל הדברים האלה יכולים להיכנס לתוך זה, זה בכלל לא משנה.
יש סוגים שונים של מנהלים.
רבים, סוגים רבים, ככל לפי כמות הסוגי אישיות שקיימות, שזה הרבה. אבל העניין הוא אם אתה יודע במה אתה צריך להתמקד. זאת אומרת, אם מישהו בתפקיד הזה מזניח חלק מהדברים שהציינו, אז הוא לא יצליח בתפקיד, זה פשוט ככה.
יפה, אנחנו ככה מתקרבים מהר מהר לסיום, תראה.
אוקיי, אין לי מושג מה שעה.
כן, הזמן עובר מאוד מהר, אנחנו כבר 1:52, ובואו ננסה לייצר איזה שהם קווים מנחים מסכמים של קווים מנחים להתנהלות של היזם ממליך את עצמו,
שרוצה להישאר מנכ״ל עד האקזיט, אוקיי? בוא נגיד שהוא היה רוצה לעשות את זה, אוקיי? אז כמו שאמרנו, הרעיון, בטח דיברתם על זה הרבה פעמים פה, שרעיון זה לא שווה הרבה, אוקיי? מה שיותר שווה זה, מה שבעל ערך זה הביצוע של המימוש של הרעיון. וכל הנושא של אסטרטגיה, זה גם המימוש של הרעיון, מבחינת איך זה הולך להתנהל ואיך צריך לנהל את זה, וזה גם קובע לנו את המשאבים, וגם קובע לנו בעצם את התרבות, והכל צריך להיות מיושר ומסודר, אוקיי? בצורה מאורגנת לאותה מטרה בדיוק, ואז אנחנו חוסכים המון. והמנכ״ל צריך להיות מוכן, א', לקחת את זה על עצמו, וב', במיוחד אנשים שלא עשו את זה בעבר, הם צריכים ללכת ולבקש איזשהו ליווי, או לבקש המון עצות, או מה שצריך כדי להפנים את זה, כדי גם לעשות את זה וגם להפנים את זה בעצמם. זאת אומרת, וזה מגיע רק מהדרכה והתנסות וטעות ותיקון ההתנסות, עוד התנסות וכו' וכו', עד שממש מרגישים עם זה בבית.
בואו ננסה בחצי דקה ממש לתת את הגיידליינס אנחנו עכשיו שלושה יזמים שמקימים סטארט-אפ. איך אנחנו בוחרים מי באיתנו יהיה המנכ״ל?
אוקיי. המנכ״ל צריך להיות מוכן לקחת את כל זה על עצמו. שוב, אני אומר לך פשוט מניסיון גם אישי, אנשים לא מוכנים. זאת אומרת, הסיכוי ששלושתם מאוד ירצו את זה, לא מדבר על הטייטל. הטייטל אפשר לתת לכולם את אותו טייטל. לא לכתוב שום טייטל על כרטיס ביקור, אוקיי? לא, הטייטל זה ממש דבר משני. השאלה מי מוכן לקחת על עצמו את כל ה, את ה, את האחריות מבחינת responsibility, אוקיי? מבחינת ה, הנכונות להתעסק בזה. ולחשוב על זה, ולממש את זה כל הזמן, אני מניח שלא שלושתם ירצו את זה באותה מידה.
אני שוב מזכיר את מה שדיברנו עליו, responsibility, במובן, פעם אחת של to respond, להגיב, ופעם שנייה, מבחינת אחריות אחריי להוביל. כן. שיהיה לי את היכולת לעשות גם את זה וגם את זה.
נכון, עכשיו זה לא דבר היררכי, זה דבר שקשור להתעסקות. מנכ״ל הוא במבנה ארגוני היררכי, אוקיי, הוא למעלה, אבל במבנה ארגוני שהוא לא היררכי, הוא פשוט עוד אחד שעושה עבודה. אבל זה התוכן של העבודה. פשוט מאוד.
אז חברות וחברים, תזכרו, להיות מנכ״ל זה לא רק נוצץ, זה בעיקר, זה בעיקר לא, זה בעיקר אחריות, עבודה קשה, אבל זה אחריות, יותר משהו עבודה קשה, זה העבודה הקשה... מבחינת כמות העבודה והמאמץ זה דבר אחד, הדבר היותר משמעותי אני חושב זה כמות האחריות של הכתפיים שלנו. האחריות שלנו לחזון שלנו, האחריות שלנו לעצמנו, האחריות שלנו לעובדים, לשותפים שלנו, למשקיעים שלנו, ללקוחות שלנו, למשתמשים. לכולם, כלפי כל אחד מהגורמים האלה ועוד ועוד, יש למנכ״ל אחריות, אז... תלמדו טוב את התפקיד, תבינו טוב למה אתם נכנסים, ובעיקר, תצליחו.
בהחלט. הצלחה לכולם.
אז רון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.